אתם מאזינים למיקלי ועד כוש, שיחות גבוהות לאנשים עם שאיפות, בהנחייתם של דני בראונשטיין ויעיר רביב. הנה זה מגיע.
אהלן, אהלן, מה קורה יעיר?
מה נשמע דני?
הכל סביר פלוס הייתי אומר. איך אצלכם?
אצלנו בסדר גמור.
ומי יש לנו היום? מי האורח שלנו?
היום האורח שלנו הוא מישהו שהוא חבר ותיק שלי, ואני שמח שיצא לי עכשיו לגלות אותו באור חדש. שמו יותם אירוני, ויותם אירוני הוא מנהל השקעות בכיר, ויותם אירוני הולך לדבר איתנו על למה הוא לא בתחום הקנאביס, והייתה פה שיחה מאוד מעניינת, ואני מציע שפשוט נצלול ונבין למה יותם לא בקנאביס.
מעולה, יותם אירוני. יותם אירוני הוא מנהל השקעות בכיר בבית השקעות גדול, ובניגוד לאורחים אחרים בפודקאסט, הוא מתרחק מקנאביס, לכל הפחות מהשקעה בו. יותם התארח אצלנו כדי להסביר על דינמיקה של בורות פיננסיות, והצמח החביב עלינו. מה קורה יותם?
בסדר גמור, אהלן דני, אהלן יאיר.
תן לנו קצת תחושה גיאוגרפית, איפה אתה נמצא בארץ בימים אלו?
עכשיו בתל אביב, בבית, מסיים שבוע של בידוד בגלל ילד חולה שהיה בגן של הילדה לפני שבועיים, באופן כללי על הכדור הנפלא שלנו.
וכולם בריאים אני מקווה?
כן, ומאושרים.
תסביר למאזינים שלנו בעצם מה זה אנליסט בקרן גידור.
אוקיי, נפריד בין הדברים, כן, אנליסט זה אדם שעוסק בתחום הפיננסים, שבודק כדאיות השקעה במניה מסוימת, בחברה מסוימת, באיגרת חוב. קרן גידור זה ספציפית המוצר שבו אני עובד היום. קרן גידור זה מוצר פיננסי כמו קופת גמל, קרנות נאמנות, תיקים מנועלים, והאמת היא שמה שיותר חשוב אני חושב לעניין שלנו, זה העובדה ש-15 שנים האחרונות, כלל עיסוקי הוא בחינה של כדאיות השקעה, בחברות כאלה ואחרות, בתחומים כאלה ואחרים.
אז בעצם אתה התחלת להיכנס לתחום הקנאביס, יכול להתעניין בהשקעות שקשורות לקנאביס?
טוב, אנחנו ביום-יום שלי, מה שאני עושה זה מעבר לניהול של השקעות ובחינה של השקעות חדשות, כן, זה גם לעקוב מה קורה בעולם הפיננסי, איזה תחומים מעניינים כרגע, איזה תחומים צפויים לצמוח בצורה יוצאת דופן ואולי כדאי להשקיע בהם, או שמה לא כדאי להשקיע בהם, ואיפשהו בשלהי 2018, קצת אחרי אישורי החקיקה בארצות הברית ובקנדה לגבי מריחואנה, בין אם לצרכים רפואיים או שימוש ריקריאיישנל לשימוש בשעות הפנאי, התחילו ניצנים של הנפקות של חברות שעוסקות בגידול מריחואנה, בעיקר בבורסה בקנדה, אפשר אחרי זה באמת לתהות למה וגם לענות על השאלה הזו. מה שקרה היה פשוט מדהים, חברות שהונפקו, הנפקה לציבור, אולי ככה כדי לשתף את המאזינים בבית שפחות עוסקים בשוק ההון ביום יום, כן? הנפקה לציבור זה אומר שבה החברה שיש לה פוטנציאל צמיחה אנחנו מקווים, כן? ופונה אל הציבור ומציעה לו את מניותיה, היא תנפיק מניות שלה, הציבור יקנה את המניות והחברה בתמורה למניות שהיא מכרה תקבל הרבה מאוד כסף, מזומן, שיוכל לשמש אותה לצרכים שלה, להתפתחות, לצמיחה, להשקעה במחשור, במיכון, בפיתוח, במחקר, בכל מה שלא יהיה. הגיע גל של הנפקות בסוף 2018, ומה שהיה מדהים זה ההתלהבות הגדולה שהייתה סביב, והשוויים האדירים שאותם חברות שהנפיקו תפסו. עד שלב מסוים שלראייתי ולראיית אלו הסובבים אותי, שכלל עיסוקם הוא ניהול השקעות, קנייה ומכירה של מניות, הגיע לשוויים שהם ללא צל של ספק בועתיים. וחשבנו שהם מעניין לדבר באמת על התופעה הזאת של בועות.
אז מה המשמעות של בועה פה?
בועה בעצם מתפתחת בשווקים הפיננסיים. אם אתם זוכרים, בשנת 2000 הייתה את בועת, אתם יודעים מה קראו לה?
ה-dot-com?
בועת ה-dot-com, בדיוק, בשנת 2000, שבעצם חברות אינטרנט, כל מי שכתב שהוא עוסק בתחום האינטרנט, ויש לו איזה פיתוח מעניין שילך לעולם האינטרנט, שאז היה העולם העתידי, כן? אז קיבל שוויים אדירים, חברות הגיעו לשוויים של מיליארדים ועשרות מיליארדי דולרים, ולא רבות מהם צלחו את אותה תקופה, בעצם הבועה התפוצצה, ורוב מי שהשקיע בחברות, נהנו מאותה בועה, כן, בעצם הפסיד את כספו. עוד בועה שחווינו לאחרונה ושכבר התפוצצה, כן? זה בועת הקריפטו-קורנסיז. מי שעקב אחרי הביטקוין והרבה מטבעות שהונפקו מסביב, כן? הייתה התלהבות רבה מהעניין הזה, כולם היו פתוחים לחלוטין שזה הולך לשנות לחלוטין את כל העולם, וקנו, וקנו במחיר יותר גבוה ויותר גבוה ויותר גבוה. אחד הדברים שמאפיינים בועות, זה דבר ראשון, זה מתחיל מאיזשהו סיפור שהוא מאוד סקסי, שקל מאוד לעיתונים להתלוות עליו, הוא מעניין הרבה מאוד אנשים, הוא נוגע להרבה מאוד אנשים, הוא מגרה להם את הדמיון, ומגרה להם את אהבת הבצע, ואז מגיעים הרוכשים הראשונים, החברות מצידם נכנסות לתוך אותה התלהבות תקשורתית, ובונים את החלום עוד ועוד, עם איזושהי הבטחה קדימה, הרבה מאוד אופורטוניסטים מזהים את העניין הזה ומתחילים להנפיק עוד חברות שמציירים אותם מאותו התחום, ולאט לאט, כן, מתחיל הרבה מאוד רעש תקשורתי סביב תחום מסוים. המחירים מתחילים לרוץ למעלה, ומה שקורה בשלב השני, שהעולם נכנס לאיזשהו עולם שהוא רלטיבי. אם אני, יש לי חברה שעוסקת בתחום מאוד סקסי, ואני יודע למכור בה ב-X מיליוני דולרים בשנה, ולמישהו אחר יש עוד חברה כזאת שיודעת למכור ב-2X, אז בעצם באים המשקיעים ועושים איזה הנחה, אז זה שווה כפול 2, ואז מגיע מישהו אחר שיודע למכור ב-3X, אז היא שווה כפול 3. ולאט לאט מה שקורה, שמתחילים להשוות את החברות מתוך הבועה אחת לשנייה, ומתחילות לתפוס ערך אחת ביחס לשנייה. אבל ממה הן מתנתקות? הן מתנתקות מהקרקע, מהמציאות, בדיוק. ובמקום להשוות אותם לסקטורים אחרים, לחברות אחרות שעוסקות אולי בסקטורים יותר פתוחים, יותר צומחים, אולי מתומחרות במחיר יותר נמוך, בעצם הבועה הזאת היא מתקבלת עולה משל עצמה, מתחילה להתנפח ולעוף אל על.
זאת אומרת, אם אני מבין נכון, נוצר נתק בין זה שכאילו החברה אמורה להיות מתומחרת לפי חברה אחרת, ופשוט משווים את כולם רק באותו הסקטור, אז כאילו נוצר מין מרוץ חימוש בתוך הסקטור עצמו.
ממש ככה. ובעצם הדבר שמתנתקים ממנו, כן, זה אותו דבר שמנהל השקעות או אנליסט, לא משנה איך זה נקרא, כן, מחפש לעשות ביום יום שלו, זה למצוא השקעות שבעזרתם נוכל לייצר ערך. איך מייצרים ערך בעולם של השקעות? משקיעים בחברות שמרוויחות לאורך זמן וצומחות לאורך זמן, וכתוצאה מזה המניות של אותן חברות עוקבות אחרי הפעילות הכלכלית. וכאשר מתנפחות בועות, מה שקורה, כן, זה שהמחיר של המניה נפרד בעצם מהערך הכלכלי. והסוף של הבועה, בסופו של דבר, היא להתפוצץ. זה קרה בביטקוין, זה קרה בדוט-קום בשנות ה-2000. והאמת היא שאם נסתכל איפה אנחנו נמצאים על ציר הזמן, אל מול, ביחס למניות המריחואנה, כן, נראה שגם שם כבר האוויר מהבועה יצא כמעט עד הסוף. זה לאותם חברות שבסוף 2018 הגיעו לשווים של עשרות מיליארדי דולרים. אם שאלתם אותי קודם,
עשרות מיליארדי דולרים? עשרות מיליארדי דולרים.
עשרות מיליארדי
דולרים? תן לי דוגמה לחברה שהייתה שווה עשרות מיליארדי דולרים והתרסקה.
יאללה, אני אלך לקחו חברה לדוגמה בשם טילרי, חברה קנדית, אני מניח שהשמות מוכרים לאנשים שעוסקים בתחום, או קנופי, או אורורה. החברות האלה בשיא הבועה הגיעו לשוויים של עשרות מיליארדי דולרים. אם ניקח, נניח, ניקח את המניות של חברת טילרי, כן, היום החברה שווה באזור מיליארד דולר, בסדר? והמניה נסחרת, המניה של החברה נסחרת ב$8 למניה, בסדר? בשיא הבועה, שווי המניה של טילרי היה $200, בסדר? ואם היום, אם החברה שווה מיליארד דולר, כן, ובשיא הבועה הייתה שווה כפול 25 או 30, כן? אז קחו, תעשו אקסטרפולציה של
מספרים. זה נשמע יותר גרוע ממשבר האנרגיה, אם אני משווה את זה לדלק,
וכמה
הדלק היה בעולם. זה השמדת ערך עצומה. בעצם מי שהשקיע, מי שקנה את המניה של טילרי, שהייתה שווה $200, כן? והחזיק אותה עד היום, כן? הפסיד בעצם 90% מההשקעה שבו. עכשיו, מה שעצוב זה שרוב הציבור נכנס למניות האלה בדרך כלל, רגע לפני שזה נגמר, כי תחשבו ברמה הכי בסיסית, אחרי שמגיע הקונה האחרון, אחריו יש מוכרים בעצם, כן, אז בעצם מי שהגיע האחרון אל תוך המודה, רץ ונדלק, הוא כבר קרא בעיתון כמה אחרים הרוויחו, והחברים שלו סיפרו לו כמה הם הרוויחו, איזה סיבובים הם עשו במניות של הקנאביס, אז שם הם נפגעים. הייתי רוצה לספר, אבל איך מתנפחת בועה כזאת? זאת אומרת, יש כאן איזו דינמיקה שהיא מאוד מעניינת. קצת דיברנו על זה קצת קודם, ואולי כדאי עכשיו בעצם לעשות את זה בצורה קצת יותר מסודרת. לרוב, כאשר מגיע תחום חדש, שהוא קל להבנה איפשהו למשקיעים, זה המקומות שהם פוטנציאליים, כן, להתפתחות של... עכשיו, מה הכוונה בתחום חדש? מריחואנה זה לא עסק חדש, אולי בעצם אחד העסקים הכי עתיקים בעולם. אבל מה כן השתנה בו? היה כאן שינוי רגולטורי גדול, כן? מסחורה שבעצם נמכרה בשוק שחור כל השנים, כן? הודיעו שאפשר יהיה להתחיל למכור אותה בשוק החופשי, כן? בצורה חוקית. קל להבין את הסיפור הזה, קל להבין את פוטנציאל השוק שבו, וקל להבין כמה זה הולך לצמוח בשנים הקרובות. ובגלל אותו סיפור של צמיחה, זה מה שיצר את האטרקטיביות הגדולה למשקיעים לרוץ אל תוך התחום הזה. האם המשקיעים טעו פה בכמה התחום הולך לצמוח? מה אתם חושבים?
אני חושב שהם לא טעו בכמה התחום הולך לצמוח, אני חושב שהם טעו בכמה כסף הוא הולך להכניס.
זה בדיוק הסיפור.
אף אחד לא פספס. טעו בעוד דבר, הם טעו גם בשרידות, או בעצם זה שהשוק השחור ימשיך לשרוד גם בשווקים החוקיים, ובעצם מה שקורה בקליפורניה, אני יודע אצלי, וגם בהרבה שווקים אחרים בארצות הברית, זה שהשוק השחור עדיין שולט ביותר מ-50% מהמחירות. אז ככה שציפו שהשוק יניב 5 מיליארד דולר מיסים בקליפורניה, והוא יניב הרבה פחות מזה, בעיקר בגלל השוק השחור.
נכון, ובאמת, אז זה הסיפור. השוק של המריחואנה, עכשיו התכוננתי לקראת התוכנית שלנו, אז קצת קראתי, ראיתי באמת, מחודש לחודש, גם דרך המשבר הזה והסגרים של ה-COVID-19, כן? הולך וצומח. מוכרים כמות יותר גדולה מחודש לחודש. וכאשר חברות נמצאות בתחום צומח, הן בהחלט ראויות למחירים גבוהים. ההנחה היא אבל בעולם סביר, ברוב התחומים, לא ממש לא בכולם, כן? וכאשר החברות משרתות תחומים של צומחים, הם ימכרו יותר משנה לשנה, אבל לא יוציאו יותר כסף במתאם של אחד לאחד לכמות מחירות שלהם. זאת אומרת, ככל שתלך ותמכור יותר, אתה אמור להפך להיות יותר ויותר רווחי, כן? כי חלק מההוצאות שלך הם תבועות. ההנהלה, רואה החשבון שלך, עורכי הדין שלך, חלק מן העובדים שלך, כן? חלק מההוצאות המשתנות, הם ילכו ויגדלו איתך ככל שתצמח. בתחום של המריחואנה, כן, ההוצאות המשתנות הן גדולות מאוד. אתה צריך, יש תשומת גידול מאוד גדולה בדמות של אנרגיה, של מים, של שטחים וכן הלאה. דווקא אותן הוצאות קבועות הן פחות גדולות. כך שאותו מינוף טיפולי, אותו עניין של לצמח את הרווחים עם הרווחיות, לא באמת הגיע כמו שחשבו. עוד דבר שיש פה, שהוא דבר מאוד מעניין, מריחואנה, וכאן עוד פעם המשקיעים טעו בהסתכלות שלהם, לפחות באותה תחילת דרך, אנחנו רואים שהבועה התפוצצה פה יחסית די מהר, ואחרי שנה החברות האלה כבר מה שנקרא ירדו לשווים שהם הרבה יותר מציאותיים, כן? המריחואנה היא מה שנקרא קומודיטי, וזה משהו ששווה להתעכב עליו שנייה. קומודיטי זה סחורה שיש לה תכונות קבועות, כן? לא משנה מי מגדל אותה, מי מוכר אותה ומי קונה אותה. נכון שלמי שמתעסק בגידול יומיומי של מריחואנה נראה שהצמח הזה הוא נורא שונה בין גידול כזה או אחר, אבל בסופו של דבר בגדול זו הסחורה ויודעים מה התוצאה ומה האוטפוט שמצפים משימוש בה, והיא די דומה. כאשר אנחנו נמצאים בעולם של קומודיטי שאין בידול גדול בין מגדל למגדל, אז העולם רץ מיד ליתרון לגודל. זאת אומרת, אם אני לא יכול לבדל את המוצר שלי ובגלל זה למכור אותו במחיר הרבה יותר יקר, אז מה שיקרה, אני כל הזמן אמצא בתחרות מחירים עם מי שגדל לצידי. זה יהיה המתחרים שלי שהם שחקנים גדולים בעצמם, זה יהיה השוק השחור כמו שאתה אמרת דני, ובעצם המלחמה הופכת להיות לא על המוצר ועל השירות ועל טיב המוצר, כן, אלא רק על כמות ומחיר. והמשחק הופך להיות משחק של גדולים, וממשחק של גדולים למשחק של ענקים, ובגלל זה אנחנו רואים שבשנתיים האחרונות חברות המריחואנה כל הזמן רוכשות אחת את השנייה במרוץ למי יהיה הכי גדול. עכשיו זה מרוץ חימוש שבסופו של יום יש לו מספר בודד של מנצחים והרבה מאוד מפסידים בדרך. ואז העולם נחלק לשתיים בעולם של קומודיטיז, כמו בנפט, כמו בגז, כמו בנחושת, כמו בחיטה, כמו בסוכר, כן? כך גם במריחואנה, בסדר? זה עוד מוצר חקלאי. העולם מתחלק לשתיים, יהיו מעט מאוד שחקנים שיהיו גדולים מאוד והם יקראו ה-price makers, והרבה מאוד שחקנים קטנים שיקראו ה-price takers. יש מי שנותן את המחיר בשוק, ויש את מי שלוקח אותו, מקבל את המחיר, מקבל את המחיר מהשוק. כדי להיות זה שקובע את המחיר בשוק, אתה צריך להיות הכי הכי גדול, ועל ידי זה שתשחק עם כמות היצור שלך, תוכל לקבוע את המחיר בשוק. קחו דוגמה מעולם הנפט, הסעודים. הסעודים הם ה-price makers בעולם הנפט. אם הסעודים יחליטו שהם מורידים את הפקת הנפט שלהם בחצי, מחיר הנפט יעלה. יעמוד אל מול זה שחקן בינוני נניח מטקסס, ויקבל את המחיר כמו שיתנו לו אותו. או שיעלה לו או שירד לו, הוא מקבל את המחיר מהשוק. ובעולם המריחואנה זה הסיפור, ונכנסו פה למרוץ חימוש מאוד גדול, והמרוץ חימוש הזה בסופו של דבר עוזר לפוצץ בועות, כי חברה אחת רוכשת חברה אחרת, שכבר אין לה ברירה, כי אין לה מזומנים לפעול, ויש לה כבר חממות, ויש לה עובדים, ויש לה התחייבויות ולקוחות וספקים וכן הלאה, והיא צריכה להימחר. אבל מי שקונה אותה עכשיו זה לא משקיע מן השורה שבא לקנות מניות בבורסה, זה שחקן אחר מתוך התעשייה, והוא לתמחר את העסק הזה, הוא כן יודע. ושוב, כשהתחילו המיזוגים והרכישות, ראינו לאט לאט איך כל המחירים של כל החברות האלה הולכים ומוציאים אוויר.
אז זאת אומרת שהזרע של הפיצוץ של הבועה הוא אינהרנטי בתוכה כבר, מעצם התהליך שאתה עכשיו מתאר.
כן, בהחלט. השוואים האלה גם דרך אגב, תחשבו על הנהלות של חברות, שרואות את החברות שלהן מגיעות לשוואים כאלה, כן? הן מחפשות את הדרך החוצה בעצמם, אותם מנהלים, יש להם אינטרס כלכלי לרוב בתוך החברות, כן? וגם הם עצמם היו רוצים איפשהו למכור את החברה, כן? וכבר לדעת שהם סיימו מה שנקרא את מפעל חייהם המפואר, כן? אחרי שנתיים הם בחוץ עם כמה גרושים בכיס, בהחלט דבר שיכול לקרות. ומה שקורה עוד זה שלאט לאט גם נגמרים הפריירים, זאת אומרת תמיד יש חדשים, כן? אבל בסופו של דבר יורד קצת ההתלהבות, ושחקנים רציניים מתחילים לבחון את התחום, כן? וגם להגיד מה הם חושבים על זה, ולאט לאט בעצם השוק משנה את התפיסה שלו, ומבין שלמרות שיש כאן הבטחה אדירה וצמיחה אדירה, ואנחנו עכשיו מדברים אך ורק על החברות שעוסקות בגידול, למרות שיש כאן את כל ההבטחה לצמיחה אדירה, רווחיות אדירה אין כאן כרגע, המחירים במרוץ כלפי מטה. עכשיו דרך אגב, הדברים האלה הם לא רק מעולם של, לא רק מקומודיטיזציה ומרוץ של מחירים למטה וניסיון להיות השחקן הכי גדול בתחום, זה לא משהו שאנחנו רואים רק בעולם של סחורות חקלאיות או מחצבי טבע. קחו לעולם לדוגמה את טלוויזיות ה-LCD, מוצר מעולם האלקטרוניקה. בסופו של דבר לא תורה מסיני לייצר את זה, והמשחק הפך להיות יתרון לגודל, ושימו לב שכבר הרבה מאוד שנים טלוויזיה עולה אותו דבר, רק כל שנה עוד כפול 2 בגודל. Yeah. בעצם המשמעות היא שזה הולך ויורד בחצי במחיר כל שנה. כי יש ענקים ממזרח אסיה, שהם אלה שיודעים לייצר מוצרים אלקטרונים ביעילות גבוהה מאוד, ולצמוח חזק מאוד, כן? ולאט לאט הם הוציאו את השחקנים המערביים מהתחום. ג'נרל אלקטריק כבר לא מייצרת טלוויזיות, פיליפס לדעתי כבר לא מייצרת טלוויזיות, סוני כבר לא מייצרת טלוויזיות, ככה לאט לאט זה הולך ונודד לשחקנים בודדים במקומות שיש להם יתרון משמעותי שבהם יכולים להביא את הגודל לידי ביטוי. אז גם מוצרי אלקטרוניקה זה תחום שאנחנו רואים בהם תהליכים, תחום שרואים בו תהליכים של קומודיטיזציה.
בעצם השוק מסנן את עצמו לפי מה שאתה אומר. אבל אני כן רואה הבדל מתחום הקנאביס, כי בשוק הטלוויזיות, כמו שאתה אומר, אין הרבה חידושים בשנים האחרונות. זאת אומרת, אולי מעבר לרזולוציה קצת יותר גבוהה, 4K, 8K וכו'. תחום הקנאביס, אני רואה רק דברים חדשים בחמש שנים האחרונות. זאת אומרת, הכל חדש, הכל מתפתח.
יותר מתמקד בגידול.
כן, אז אני דיברתי על עניין של הגידול. אני חושב שכן, אני חושב שאחד, אני בטוח, מי שתופס איזושהי נישה, אז בהחלט יש לו את הקיום שלו, זה נכון לגבי כל התעשיות. הגידול המסיבי לצרכי בידור, ה-recreational, כן? אני חושב שהוא איפשהו כן עובר תהליך כזה של קומודיטיזציה, גם אם יש הבדלים בין זנים ובאיכויות, אבל הדברים האלה בסופו של דבר, הכל הופך להיות מתומחר, זאת אומרת, אז תוכלו לעשות דולר לאחוז THC, לעשות איזשהו יחס כזה. ואז בסופו של דבר זה יהיה מטבע תמחור, כן? ותראו שבסופו של דבר גם בזה אז יש תחרות, אז תוכל לקנות פעמיים מוצר שיש בו פחות פוטנטיות, אל מול לקנות פעם אחת מוצר שיש בו כפול 2 פוטנטיות, והמחיר יהיה אותו הדבר. והמחיר של שני הדברים האלה יהיה כנראה במרוץ כלפי מטה. עד מתי שזה מוצא, יום אחד זה מוצא תחתי, והתחרות מתנקה מהשוק. לרוב מה שתראו שקורה גם זה שאותם שחקנים שעוסקים בגידול, מה שהם עושים, הם מתחילים להתפשט על פני שרשרת הערך. מה זה שרשרת הערך? יש לה, בתחתית השרשרת, יש את הגידול עצמו, אחרי זה יש את הטיפול וההפקה של הצמח עצמו, אחרי זה תהיה הפצה, אחרי זה יש עוד שירותים נלווים לזה, והם ילכו ויקנו את כל שרשרת הערך על כלל השירותים, כן, כדי איפשהו כן לנסות לייצר מצב שהם מחליטים בעצמה מהו המחיר של מוצר הקצה שלהם. זה דבר אחד שאני בוודאות כמעט מלאה, אנחנו נראה קוראים כל הזמן. זאת אומרת,
מאוד מעניין, אני חייב להגיד, בהקשר למה שאמרת, שוב, שוק הקנאביס אני חושב שהוא קצת יותר מורכב, גם בתחום הגידול, ואני אתן דוגמה, נכון, יש את הצרכנים שבאמת רוצים לקבל יותר עבור הכסף שלהם, ואותה מעניין כמה כל שקל, כמה תיתי הם יכולים לקנות בכל שקל או בכל דולר. מצד שני, יש את הצרכנים שמחפשים גם את התחכום ואת הגיוון ואת היצירתיות במוצר הקנאביס, ולא יקנו את המוצר רק ורק בגלל החוזק שלו או הפוטנטיות שלו. יש פה שני סוגי לקוחות שידברו בשנים הקרובות, אבל לגמרי אני מסכים איתך שרוב השוק היום הולך לכיוון כמה הכסף שלי יכול לקנות.
כן, וגם אי אפשר יהיה בסופו של דבר, זה נכון, ובשוליים בטוח יהיה מוצרי פרימיום, כמו שרואים גם נניח בתעשייה של הבירות, בוא ניקח את התעשייה של הבירות כהשוואה, כן, בירות, בתעשייה של הבירות יש שני חתכים, יש פרימיום ויש עממי, יש משחק בין שני הרמות, הם לא יכולים לתפוס מרחק גדול מדי אחת מהשנייה, וכל אחד מתחרה בתוך הקלאס שלו, אבל זה תפס שני קלאסים. אם נלך לתעשייה של הזיקוק, של הוויסקי, של המשקאות החריפים, כן, שם באמת יש כמה, יש מספר יותר גדול של רמות. גם שם זה איפשהו בסופו של יום מוגבל, הדברים מתומחרים אחד ביחס לשני, כן, ואי אפשר לברוח. בדפנות תמיד יש, תמיד יהיה את הבוטיקים ואת הדברים שהם רק לקהל לקוחות מסוים וזה, אבל תעשייה כתעשייה, לפחות גם כמו שהיא באה והציגה את עצמה, התחילה לדהור קדימה, כן? אז הלכו על גודל, הלכו על מסות, כן? ואנחנו רואים עכשיו, ניקח את אורורה לדוגמה, כן? זה אחת החברות הגדולות בעולם, כן? הודיעה השבוע שהיא סוגרת את כל מתקני הייצור שלה באירופה, משאירה מתקן אחד בדנמרק, כן? וחוזרת חזרה למה שהיה בצפון אמריקה, בעצם זה נסיגה לאחור. החבר'ה האלה שעטו קדימה, גייסו כספים במאות מיליוני דולרים, השוק עבד איתם, לשוק לפעמים יש איזושהי נטייה צינית, כן? כי יש בדרך מתווכים שמפגישים באותם הנפקות בין החברות למשקיעים. המתווכים האלה יודעים איך להביא את הכסף לחברות, הם יודעים איך לעטוף את זה, איך להציג את זה, ויש להם אינטרס כי הם לוקחים עמלת תיווך משמעותית על זה שמנגישים את החברות האלה להשקעה של הציבור. זה בדרך כלל בתחילת הדרך, מה שנקרא, נותנים שם על הערכים להתנפח מאוד, הם רצים ומוצאים עבודות וממליצים על החברות האלה ומסבירים את התזה שלהם, למה מה ששווה היום 100 מיליון דולר יהיה שווה עוד שנתיים מיליארד דולר, ואז המשקיעים אומרים טוב, אז אני רוצה להיות הראשון שקונה, ולאט לאט השווי מגיע למיליארד דולר, למיליארד או שני מיליארד דולר, בפרק זמן הרבה יותר קצר, לא תוך שנתיים, וזה בסופו של יום מזין את עצמו. כן, אז עוד דבר קטן, לגבי התעשייה פה בארץ, גם בארץ היה בלי סוף הנפקות של חברות שהעיסוק שלהם הוא בתחום הקנאביס. בארץ, בניגוד לצפון אמריקה, לא הלכו על התחום של הפנאי, אלא הלכו על התחום הרפואי. אם דיברנו על הנושא של הנפקות והנגשה לציבור, מה שבארץ עשו עם החברות האלה זה שרובם, אם לא כולן, נכנסו או דרך, הגיעו לבורסה או דרך הדלת האחורית או דרך החלון, בעצם לקחו שלדים בורסאיים, שזה חברות בורסאיות שהן ריקות מתוכן, ויצקו את הפעילות שלהם לתוך השלדים האלה. בעצם עשו מעקף לכל הנושא של הנפקה, כי בזמן הנפקה מה שעושים לרוב זה מפרסמים תשקיף, ובו ניתנים כל המספרים וכל העובדות וכל הסיכונים לגבי החברה. זה תהליך שמשפטית הוא מחייב מאוד. לעומת זאת, אם נכנסים מהדלת האחורית או מהחלון, בעצם עוקפים את התהליך הזה, כן, ואפשר מה שנקרא להגיע עם עסק קצת פחות מבושל, בלי לקחת אחריות משפטית גדולה על הראש. והבורסה בתל אביב התמלאה בחברות שכאלה, שהלכו בעיקר דווקא על התחום של הקנאביס הרפואי.
אבל זה לא דגל על... אדום למשקיע לא להיכנס לדבר הזה? כאילו עצם השימוש בשלט בורסאי?
חד משמעית כן. אבל תאוות הפצע והפחד, מה שכן, מצאים בתוך הזירה כל היום יחד. ולפעמים זה גובר ולפעמים זה גובר, ותלוי במזג האוויר בחוץ וברוח התקופה. ואין מה לעשות, שתאוות הבצע עם היד על העליונה, כן, אז הדברים האלה מצליחים להיכנס, ואנשים אחרי זה נפגעים בעצם מאותם השקעות. בארץ הלכו על התחום הרפואי, שמה שנקרא, היזמים פה יודעים שאי אפשר למכור לנו יתרון לגודל, או שנייה שחקנים הכי גדולים בעולם במשהו, בטח לא אחרי שהאמריקאים מתחילים לרוץ, האמריקאים טובים בגדול, הכל ובגדול, ופה הלכו על התחום הרפואי, שיכול להיות שיש בו פוטנציאל מדהים, רק חשוב לקחת בחשבון, כן, שפיתוח תרופות זה תהליך שהוא ארוך מאוד ויקר מאוד. פוטנציאל להצליח בו, דרך אגב, הוא לא מאוד גבוה. כן, אז אם בעצם מכפילים את זה, בזה, בזה, כן, אז בעצם מבינים לאיזה דרך חתחתים הולכים להיכנס פה בהשקעה שבחברה כזאת. אני מאוד מקווה שהם כולם יצליחו, או שמי מהם יצליחו, כן, אבל זה דרך מאוד ארוכה, כן, וגם שם כבר יצא לא מעט אוויר בעצם למי שעוקב אחרי המניות של החברות האלה פה בארץ.
תשמע, זה נשמע כאילו איך שאתה תיאת את זה כמו כרוניקה ידועה מראש, שכאילו אנשים נכנסים לתוך הבועה הזאת בידיעה שהיא הולכת להתפוצץ. אז מה בעצם ההבדל בין הימור להשקעה, או שבעצם כל השקעה היא סוג של הימור?
אני חושב שיש השקעות יותר מושכלות ופחות מושכלות. אני חושב שכמה שיש לך פחות אינפורמציה לגבי העסק שאתה משקיע בו, אתה יותר נוטה לכיוון של השקעה לא מושכלת, או תקראו לזה הימור. גם הימורים, דרך אגב, יש הימורים שהם הימורים מושכלים. יכול להיות שתוכל להגיד שהימור מושכל, כן, הוא קרוב להשקעה שאתה מכיר את הנתונים שלה בעצם, כן? והימור לא מושכל, כן, זה השקעה שלא מכיר את הנתונים שלה בכלל. אם אתה לא יודע מה פוטנציאל הרווחיות של החברה שאתה משקיע, וכמה הוצאות היא עוד צריכה להוציא כדי להגיע לאותו מקום, והאם יש לה את היכולות להגיע לשם ברמה הניהולית, ואם אין לך את כל הנתונים האלה, אז ההשקעה שלך היא יותר דומה לאימור. ככל שיש לך את האינפורמציה הזאת, היא, עוד פעם, אין ודאות, אין ודאות בחיים, שתיים, בטח לא בעולם של השקעות, ככל ש... יש לך יותר ויותר, אבל ודאות, יותר מתקרב לוודאות, כן, אז זה יותר נקרא השקעה.
אז באיזה שלב לדעתך, אם בכלל, תעשיית הקנאביס בישראל תהפוך לראויה להשקעה, שוב, אם בכלל, אנחנו לא יודעים אם זה יקרה, אבל אתה חושב שיש סבירות שזה יקרה בשנים הקרובות?
אני חושב שמתוך הערב רב של חברות שיש פה, מעט שרדו, ואלה שכן, יש סיכוי לא רע, שאם זה שהם שרדו, זה אומר שהן מתאימות להשקעה, כי אני חושב שיצטרכו למצוא פה נישות, יצטרכו למצוא פה כל מיני תחומים ככה, להיות תעשייה בתוך הכלל תעשייה הזאת, שמעת שהריינתם איזה חברה מעניינת מהתחום הזה לפני כמה תוכניות.
איבנה.
אני לא מכיר את העסק ולא זה, אבל זה באמת רואים מישהו שלקח איזשהו פרקטל של התעשייה, כן, והחליט להתמחות בו, אז אני חושב שזה דבר מעניין. אני חושב שלתת שירותים לתעשייה הזאת זה מעניין, כי התעשייה, בוא לא נשכח, היא תעשייה צומחת מאוד, ויש לפניה עוד blue ocean, זאת אומרת, תחשבו רק על עניין...
זה לא קריפטו,
ותחשבו רק גם על עניין הטווחי הגילאים של הצרכן הממוצע. אני לא יודע מה הגילה, אני את הנתון לא משאיר.
אגב, הם רק נמתחים. אם פעם הסטלן המצוי היה בין גיל 20 לגיל 30, היום כולם משתמשים בקנאביס.
לא, דני, תן לו את ההסבר המלא שהסברת לי פעם קודמת, כי זה מפוצץ את המוח. יותם, אתה צריך להקשיב לזה. בוא, תסביר שוב, מה זה בעצם צרכן קנאביס?
צרכן קנאביס זה כל מי שמשתמש בקנאביס בצורה כזו או אחרת, לאו דווקא בעישון, יכול להיות בעידוי, במריחה של קרם, בבליעה, בשתייה, במאכל וכו' וכו'. זאת אומרת שיאיר טען, או לא טען, זאת אומרת, אני לא מאשים אותו, אבל התרבות בארץ משכה את הקנאביס לתחום האישון. זאת אומרת, אם אתה משתמש בקנאביס, אתה בעצם מאשן קנאביס. פה בתרבות הקליפורנית המצב שונה לגמרי. היום זה, אתה יודע, סוקר מאמס ואנשים מבוגרים בני 50, 60 ו-70, שהם משתמשים לזה, הריטרייד הזה שלהם, או לכל מיני תופעות אחרות, ופשוט לא רוצים או לאשן, א', או להתמסטל, ב', זאת אומרת, צורכים את ה... קנאביס באמת לצורך רפואי או לוולנס,
והוא מכניס פנימה גם CBD, זה כולל גם...
יש שם זנים שגדלים פה באורגון או במדינות אחרות בארצות הברית, שהם מבוססי CBD או CBG, למי שלא מכיר, קנבידואידים שהם בעצם חוקיים בכל ארצות הברית כמעט. כל הראייה לגבי איך נראה משתמש קנאביס ומה זה משתמש קנאביס, שונה בתכלית בין השוק הישראלי לשוק האמריקאי.
כאילו יש לך איזושהי משחת טובה שיש בה CBD, אז אתה בעצם עכשיו צרכן קנאביס.
כן, ההורים שלי צרכני קנאביס. אבא שלי משתמש בוויפן, ואמא שלי מורחת קרם כל יום לפני השינה. ולכן היא משתמשת יומיומית בקנאביס. אז נכון, הקנאביס לא מגיע למחזור הדם שלה, והוא רק חודר שתיים או שלוש חוות באור, אבל היא קונה מוצר קנאביס בדיספנסרים, למשת קנאביס.
אני חושב, אז זה באמת מרחיב את השוק, ואני חושב שהוא יתרחב בצורה אדירה, כי אם באמת הטווח גילאים, לפחות בעולם הזה, כמו שציינת, נגיד בפריזמה הצרה שלנו, כן, רק של אישון, הוא של X אחוזים בגילאים צעירים יותר, כן, החבר'ה האלה יתבגרו, הם ייקחו את האחוזים שלהם איתם, כן, וימלאו את שכבות הגילאים המבוגרות יותר, ומי שיגיע מאחור, החבר'ה יותר צעירים, גם יקבלו את זה כמובן מאליו, ובעצם מי שנדחף החוצה עכשיו מכל הסיפור הזה, יהיו אותם דורות שמבחינתם זה היה איזשהו טאבו, או איזשהו משהו שהם לא יזו להתנסות בו. אז השוק הולך לצמוח בצורה שהיא דמיונית. כן? ובגלל זה לתת שירות לתעשייה הזאת, באיזושהי צורה, יכול להיות עסק נפלא. להתחרות בו על מחיר בגידול, יהיה בסופו של יום משחק מאוד לגדולים. כן? אז אם אתה יודע לתת ציוד מיוחד לתעשייה הזאת, אם אולי אתם יודע לייצר תוכן סביב התעשייה הזאת, נגיד איזשהו פודקאסט. כן?
זה רעיון מפרח.
איך לא עשו את זה קודם?
איך לא עשו את זה? זה לנועזים בלבד. אבל לייצר תוכן וזה, אתה יודע, נוהגים להגיד מה התוכן ולא העסק, כמה יהיה פה גרוש וחצי מזה מפה ומשם, אבל זה עדיף מאשר לקחת חברה, להנפיק אותה, שאנשים תמימים ישקיעו בה, ושאחרי זה המניות שלה ילכו לביוב, כן? אז זה היה עדיף לאורך זמן לעשות משהו נחמד וקטן, כן? מאשר איזשהו פיצוץ גדול שבסופו של דבר, כן, רק נפגעו מנו אנשים מסביב. אז צריך הרבה פעמים ככה קצת להיכנס לפרופורציה, כן? ולהבין מה שווה וכמה שווה, בהחלט תעשייה מרתקת.
בהחלט. ידע הוא כוח לדעתנו, בגלל זה התחלנו את הפודקאסט הזה. אנחנו, זאת אומרת, אחת המטרות היא לחבר פה בין מוחות מבריקים, יזמים, משקיעים. זאת אומרת שיהיה איזה מקום גם להקשיב וללמוד בו על קנאביס, וגם להכיר ולהתחבר לאנשים אחרים.
מעולה.
אז איך לדעתך תראה את תעשיית הקנאביס בארץ עוד 5 שנים? ואני מדבר עכשיו על תרבות הקנאביס, על הזמינות, לאו דווקא על עולם ההשקעות.
טוב, אני חושב, העסק הזה יש בו את העניין הרגולטורי. לצערי אנחנו לא מצטיינים בו, ואנחנו גם בתקופה שנמצאת באיזשהו פלונטר רגולטורי, בלי שום קשר, לא מצליחים להחליט על שום דבר, וזה מעכב את העניינים מאוד. חוסר ודאות רגולטורי זה דבר שמבריח משקיעים כמו מי יש. אין דבר שמשקיע פחות אוהב מאשר חוסר ודאות רגולטורי. ועל ודאות רגולטורי דרך אגב, מוכנים לשלם פרמיה די גבוהה. היה והיה איזשהו מתווה שדבקים בו, לאורך זמן, יהיה אשר יהיה, כן? אז זה היה מעודד הרבה מאוד משקיעים פנימה. בין אם בתחומים שאולי נראים לנו פחות אטרקטיביים, לתחומים אחרים שנראים יותר, כן? אבל בוודאות הייתה פעילות כלכלית סביב הנושא הזה. כאשר יש את הזיגזגים האלה, כן? שהיום אני חברה שמייצרת, מחר אני חברה ש... מייבאת, מחרתיים אני חברה שמייצאת, כל הסיפור הזה משקיע לא יודע איך לאכול את זה. זאת אומרת, אף אחד לא בא, נכון שתמיד הדברים לא מתהווים בדיוק כמו שתכננו, כן? אבל לפחות כאשר בא יזם ומציג איזושהי תוכנית פיננסית למשקיע, המשקיע צריך שיגידו לו, זו התוכנית וזה מה שנרוויח אם התוכנית תצא לפועל. זה שבסוף החיים משחקים ימינה ושמאלה זה החיים. אבל לבוא עם תוכנית שבה כתוב, אני לא יודע מה אני אעשה, כי עוד לא החליטו לגביי מה הסטטוס שלי, נסו אתם, הייתם מוכנים להשקיע בזה?
כנראה שלא.
כנראה שלא. לגבי העולם, לא רק פה נשאלת שאלה, לא לגבי ישראל, אני חושב שחמש שנים קדימה, אנחנו נגלה שיש מספר יצרנים גדולים שמרוויחים כסף מפעילות מסורתית של גידול, הרבה מאוד שחקנים שעוד איכשהו מנסים למה שנקרא להחזיק מאחור את הכרכרה ולהגיד מחר אני ארוויח, מחר אני ארוויח, מספר לא מבוטל בעצם של גופות וקסקסים שמוטלים מאחור של חברות שחשבו שיעשו טוב וכבר לא פועלות יותר ואין שם כלום.
עצוב שככה זה צריך להיגמר בשביל החברות האלה.
כן, לא, אבל זה תהליך.
נכנסת מראות כשלת בורסאי, לא הייתה פה תמימות.
כן, ואה, הנה, נכון, דיברנו על זה בהתחלה, שנדבר למה הרבה מהחברות האלה מונפקות בקנדה. כי הסיבה היא די ברורה. חלקן חברות אמריקאיות אגב. אבל הן נסחרות בשוק לניירות ערך בקנדה. למה? כי הרשות לניירות ערך בקנדה יש לה הרבה פחות שיניים מאשר הרשות לניירות ערך, הסק, בארצות הברית. בארצות הברית, אם אתה עובר עבירה של ניירות ערך, אתה כנראה תלבש כתום כל החיים שלך, אבל בקנדה, לעומת זאת, בקושי יש חוק אפילו, ונרשמים שם כל מיני monkey business, כן, בתור חברות לגיטימיות, המניות שלהם מתחילות להיסחר. ואחת הסיבות שחברות הקנאביס הלכו לשם, כן, כי הם עוד לא היו מבושלות מספיק, הם פעלו בסביבה לא מבושלת, והנפיקו את עצמם שם במקום בשוק, ששם אחרי זה היה צריך לתת הסברים, למה אמרתי שאני הולך לעשות ככה ועשיתי אחרת.
זאת אומרת שגם בעצם ההליכה לבורסה הקנדית יש פה איזושהי הצהרה.
חד משמעית. ואיזשהו דגל אדום.
יותם, איזה עצות היית נותן למשקיע שבכל זאת רוצה להיכנס ולהשקיע בסקטור הזה?
אז אני חושב שזה מסכם הרבה ממה שדיברנו עליו. לנסות למצוא איזשהו קשר בין שווי החברה למחירות שלה. קנאביס זה לא עסק דיגיטלי, זה לא כמו נטפליקס שיכול לספק צמיחה אינסופית, כן? וככל שהוא יצמח, כן, משלב מסוים הצמיחה הזאת היא גם כולה רווח. קנאביס זה עסק מסורתי. צריך לגדל, צריך לקנות זרעים, צריך לשתול אותם, צריך להשקות אותם, צריך להשקיע בהם אנרגיה, כן, זה צריך לצמוח איפשהו, אחרי זה צריך לקצור את זה, לייבש את זה וכן הלאה ולשנע את זה.
לא בהכרח, כי אנחנו הולכים לעולם שכנראה שתוציאו את הצמח במשוואה הזאת.
וזה בכלל מהפכה, כן, אם עושים דבר כזה, כן, אז מישהו משכו לו את כל השטיח מתחת לרגליים, כן, אבל בוא נניח שיהיה מקום גם לתעשייה המסורתית. אני מציע למשקיע שיפעיל את הראש ויבין שהצמיחה שמבטיחים פה תהיה לה עלות, היא לא צמיחה דיגיטלית, זה לא שאני מביא עכשיו עוד user base, ואני כבר כל משתמש קצה חדש שאני מביא, כן, אני כבר מרוויח את כל הדולר של המנוי שלו פנימה, זה לא הסיפור, כל צמיחה פה תלויה בהוצאות, ובניהול ההוצאות, וצריך לממן את הצמיחה הזאת, כי ב-day one אין לי כסף לבנות את כל המערכת הזאת שאני צריך, אז צריך לראות שיש איזשהו קשר, בין השווי של החברה לבין הפעילות הכלכלית שלה. זה דבר אחד, והכי הייתי ממליץ, כן, זה למצוא את התעשיות לוויין שלה, שאני בטוח שמתפתחות יפה, רשתות של החנויות, זה יכול להיות ציוד, זה יכול להיות מחקר ופיתוח בתחום, זה יכול להיות ציוד מעבדה לתחום הזה, זה יכול להיות עולם של מיצויים אולי, כן? להשקיע את העבודה קצת, ללמוד מי הם תעשיות הלוויין של התעשייה, ואז בעצם מתלבשים פה על משהו שצומח מאוד, ועם קצת פחות לחץ של מחירים.
יפה אמרת, אני לגמרי מסכים לגבי הערה השנייה שלך, אני חושב שה-ancillary services או שירותי הלוויין כמו שקראת להם, שם תמון העתיד.
את הגידול צריך להשאיר לגדולים.
בואו נחתום בשאלה אישית, אנחנו מאוד אוהבים לדבר על מוזיקה בתוכנית שלנו. מה האלבום או מוזיקאי או להקה אהובים עליך בכל הזמנים ואולי אפילו השפיעו על העבודה שלך או על מי שאתה?
זה גדול עליי, זה כמו שהילדים בבית שמתעסקים במי החבר הכי טוב שלהם. אני לא בהכתרות, אני חושב שיש הרבה חברים.
אז אל תכתיר, תן לנו אלבום אחד או אפילו שניים שבאמת הותירו עליך חותם משמעותי בחיים.
טוב, אני חושב שזה די בסיסי, אני הייתי הולך פה על פינק פלויד. אני חושב שהכי הרבה שעות ההזנה יש לי לפינק פלויד.
זה השני שלנו כבר.
כן, טוב, תוכנית על מריחואנה, מה אני אעשה? כן. קצת מבאס כל ההשתלשלות של מערכת היחסים פה, של מר ווטרס, וזה די מוריד.
רוג'ר, כן.
כן, אני חייב להגיד שזה די מוריד, בכלל להתעסק, שאמן מתעסק בפוליטיקה, בעצם בן אדם שמגיע מהעולם הכי מזוקק של עשייה טוב בעצם, כן, שמוזיקה, אני חושב שזה אחד הדברים הכי מדהימים שיש בעולם, אני חושב שהמוזיקה סך הכל גם מזכה אותנו כבני אדם, כי זה באמת משהו שעושים כדי להטיב עם אחר, כן, אין כאן יותר מדי שאלה של טוב ורע, זה רק טוב, כן, בן אדם שמגיע מכזה מקום, ועובר לעסוק בדיוק בצד השני של הסקאלה, כן, שזה פוליטיקה, זה המקצוע היחידי בעולם שלא מכבד את בעליו, כן, זה להיות פוליטיקאי, מקצוע יחידי. כן, אז ללך מפה עד לפה, זה אותי עבר קצת קשה, כן, אבל הנה, אבל אם אתם לוחצים,
הוא עבר לדארק סייד, ספיקינג על דארק סייד אוף דה מון, הוא עבר לדארק סייד.
אז, אבל אם לוחצים עליי בסופו של דבר, הסטטיסטיקה מנצחת, אני חושב שאין משהו שהתחרה אצלי בשעות האזנה, כן, עם פינק פלויד, אז בבקשה.
יפה. איזה אלבום אהוב עליך?
מדל.
מדל, וואו. קוראים, מדהים, האמת שכן, הוא לגמרי בחמישייה הפתחת שלי.
יפה.
תענוג, תענוג. יותם, היה עונג גדול לדבר איתך וללמוד קצת מהעולם שלך.
בכיף, היה לי ממש כיף להשתתף. אני חושב שזו יוזמה ברוכה.
תודה רבה, ואנחנו נשמח לעשות איתך איזה פולו-אפ מתישהו בשנה, שנתיים הקרובות, ולהבין אם הוא משתנה.
בהחלט, בשמחה.
ביי.
תודה חברים, ביי ביי.
ביי. זה היה יותם אירוני. שמע, יש שם דברים מטורפים ש... אני לא כל כך הייתי מודע למהפך ולשווי השוק של החברות הישראליות בשוק ההון הישראלי, ובאמת שיחה מרתקת ומעניינת, וקצת הכניס אותי לפרופורציה למען האמת.
מה שהיה מאוד מאוד מעניין בעיניי בשיחה עם יותם, זה כמה סדר וכמה מאורגן כל הסיפור הזה של לקחת נושא, לפמפם אותו לבועה, שבעצם אתה מנתק אותו מהשוק הריאלי, לגייס כסף מאנשים, להרים מגדלים באוויר, ולברוח מזמן בשן, לברוח משם בזמן עם הכסף, ואז הכל קורס. העניין הוא שפה, הקנאביס זה עסק אמיתי, שבנו עליו את כל החלומות האלה, ו... ובניגוד לדברים אחרים, כאילו כן תהיה פה תעשייה בסופו של דבר. השאלה איך היא תראה ומה יהיה השוב האמיתי שלה.
תם שאלה, מי אתה חושב באמת אחראים לניפוח הבועה? זאת אומרת, מה זה חברות PR שמפמפמות את הנושא, זה מנהלי שיווק שמנפחים נתונים, מי אחראי בפועל לניפוח בועת הקנאביס בישראל?
השאלה אם אנחנו הולכים לדבר רק על ניפוח של בועות הקנאביס, או לדבר על מי אחראי על ניפוח בועות באופן כללי.
אתה יכול לתת דוגמאות מבועות אחרות, כמו בועות ההייטק שהזכרנו, אבל קצת להבין איך נוצרת בועה מבחינת מי השיפטרים, מי האלה שבוחשים בעוגה ודואגים שהיא תנופח מעבר לפרופורציות שלה.
אחד, יש לך פה הרבה גורמים שיש להם אינטרס לנפח את הבועות האלה. יש לך, בוא נתחיל מזה שהחברות, שהחתמים של ההנפקות האלה, או מי שמוכר את השלדים הבורסאיים, יש פה עמלות לכולם, הרי אף אחד לא עובד פה בהתנדבות, אז יש פה הרבה כסף שמתגלגל סביב זה, ובגיוסי כספים יש הרבה כסף, ולתקשורת זה טוב, כי זה מאוד מאוד סקסי, גם לדבר על נפח את הבועה, ואת יודע, התקשורת פה כל דבר ניפחו. עכשיו אביב גפן הולך להיות היועץ המוזיקאי של חברת קנאביס, איך זה חדשות? אבל זאת הייתה חדשה.
זה אמיתי אגב, מה שאתה אומר? כן.
בתקופה שכולם דיברו על הריצה לשיגעון הירוק, אני זוכר גם כתבה על אביב גפן. ואילן רבינוביץ', הפסיכיאטר שתמיד התנגד לקנאביס, ותמיד כתב כמה קנאביס זה רע, מקים חברת קנאביס, או יועץ לחברת קנאביס, כאילו זה נהיה מטורף. התקשורת עסקה בזה יומם ולילה, אז גם היא ניפחה את הבועה. ואנשים עם הרעיון הכללי הזה, שהם יודעים שקנאביס זה משהו שיש בו כסף, כי זה סמים, אז גם הם ניפחו את הבועה מחוסר ידיעה, כאילו הם היו הכבש שהוכניסו לשחיטה פה בעצם. הם היו זה ששם את השקל האחרון ומצא את עצמו בלי השקל האחרון שלו.
אז עדיין לא ברור לי איך, זאת אומרת, אני ניתן עכשיו אנלוגיה משוק הנדלן. היום שאתה קונה בית, אתה מסתכל על המחיר שלו, ולפני שאתה קונה אותו, נגיד שאתה מעוניין ואתה שם כבר הצעה פה בארצות הברית, שם את ההצעה לבית, לפני שאתה ממש קונה אותו, אתה מקבל הערכה סופית לגבי שווי הבית. ממקצוען, מישהו שמכיר את שוק הנדלן לעומקו ולרוחבו, ויכול לתת לך הערכה מדויקת על כמה שווה הבית, לראות שאתה לא משלם יותר מדי. אין כזה איש מקצוע בשוק ההשקעות, שהוא בעצם הסמן או סמן ימני לתעשייה, ואומר חבר'ה, זה השווי האמיתי של החברה, על פי הנתונים, על פי ההכנסות השנתיות שלה, על פי כל ההוצאות וכו' וכו' וכו', זה לדעתי השווי נקודה, או לפחות איזה טווח כלשהו, בלי לנפח אותו בעשרות, מאות או אלפי אחוזים, כמו שקורה בפועל, איך אין גוף מקצועי שמפקח, ואומר חבר'ה, אנחנו מתנפחים מעבר לכל פרופורציה, אני לא יודע, פשוט אני מדבר על דמות, שתוכל לתת את הערך האמיתי, לכל חברת קנאביס שמונפקת בבורסה. מה הבעיה בזה?
תקשיב, זה לא רק שני, אתה יודע, מה שאתה אומר פה הוא נכון לכל חברה, כאילו, יש לך חברה כמו אמזון, מי יבוא ויגיד לך, תקשיב, חברת אמזון, השווי שלה הוא מנותק לגמרי מהמציאות, או השווי של אפל מנותק לגמרי מהמציאות, אז למה שבקנאביס זה יהיה שונה? עכשיו, לכולם יש אינטרס לפחות את הבועדות?
תשמע, אתה נתת דוגמאות של שתי חברות ענק שהן שולטות בכלכלה העולמית, אפל ואמזון, בכל זאת זה...
סבב, אבל היו ימים שזה לא היה ככה, כאילו, מבועת הדוט קום, אמזון יצא עם ידה על העליונה, אבל גם אז אנשים דיברו על השווי המנופח של אמזון, והשווי המנופח של אי-ביי, שלא דבר על שווי המנופח של חברות שלא קיימות יותר.
אנחנו כמובן שמענו על WeWork ועל כל הבועה שהתנפחה סביב, גם החברה של אדם נוימן, וגם...
אז כן, לקחו חברת נדלן, ואתה מציג את החברת נדלן כחברת טכנולוגיה, ואז השווי שלה הוא פתאום מנותק מהמציאות, אז אתה לוקח קנאביס, ואתה מתחיל לתמחר את החברות קנאביס לפי מחירים של השוק השחור, אז כאילו...
לי זה נראה כמו כרוניקה ידועה מראש, גם אגב במקרה של WeWork, גם במקרה של בועת ה.com, וגם במקרה של תעשיית הקנאביס, כאילו, יותם, תיאר את זה בשיחה, של כאילו זה משהו ש... הוא ידוע מראש, ועדיין הוא קורה. זאת אומרת, זה מה שמדהים פה, שכולנו מכירים בזה, כולנו יודעים את העובדות, כולנו יודעים שהחברות האלה התנפחו מעבר לכל פרופורציה.
כולנו עוטטים את כל העיתותים, כאילו, הקטע של להיכנס של שלדים בורסאים במקום לצאת להנפקה, או הקטע של ללכת לבורסה הקנדית במקום לבורסה האמריקאית, זה הכל מעוטט לך שהכל פה מסריח.
בהחלט, ולא רק בשוק שלכם, כמו שאתם יודעים, גם בשוק האמריקאי והקנדי קרו מגמות די דומות. חברות שגייסו מאות מיליוני דולרים וניפחו את השווי שלהם ופתאום התקפצו באחד חלקי 100 או 200, לפעמים יותר מזה, או התפרקו לגמרי ונמחקו מהמפה. זאת אומרת, יש גם הרבה דוגמאות כאלו. יהיה מאוד מעניין לראות את השוק הזה רץ קדימה לחמש שנים הקרובות, ואיך זאת אומרת, הבועה הזאת בעצם התמתנה, איך היא הולכת לגדול ולקבל פרופורציות קצת יותר מציאותיות, קצת יותר ריאליות בהתאם למציאות של השוק, כמובן בשאיפה שהחומר גם יהיה חוקי עוד חמש שנים, אז כן, יהיה מעניין. מילים אחרונות.
מפתיע אותי שכל כך הרבה אנשים נפלו בפח הזה, אולי זה מפתיע אותי בגלל שאני בפנים וראיתי את התהליך הזה קורה כאילו מהרגע הראשון, אבל טוב שאתה את השיחה הזאת, וצריך לזכור את השיחה הזאת בפעם הבאה שאתם רואים איזשהו משהו כזה מתנפח וכולם מתרגשים מההשקעה הבאה, אולי כדאי לחזור אחורה לפרק הזה ולהקשיב לו ולהבין לאן אתם הולכים.
בהחלט. בינתיים, עד הפרק הבא, נקרא לי ועד כוש, היה כיף גדול, תודה איך.
תודה לך, ביי ביי.
צ'או.
תודה שהזנתם לתוכנית. אם נהניתם ממנה, ומהאורחים שהבאנו לכם, נשמח אם תדרגו אותנו בחמישה כוכבים. כל דירוג וביקורת חיובית יעזרו לנו להמשיך להביא לכם את האורחים הכי שווים בתעשיית הקנאביס. יש לכם הצעה לאורח או נושא מעניין? נשמח לקבל בקשות והצעות לגבי נושאים או אורחים שמעניינים אתכם, המאזינים שלנו. אנא כתבו אלינו ל-fromcalitokush@gmail.com. fromcalitokush במילה אחת, @gmail.com. אל תיקחו את האינפורמציה שמוגשת בתוכנית כעצה רפואית או עסקית. עצרו קשר עם הרופא שלכם או כל גוף רפואי מורשה, אם אתם מעוניינים לצורך קנאביס לשימוש רפואי. התוכנית נעשית מתוך אהבה ותשוקה אמיתית לצמח הקנאביס. הכינה מעודדת קנייה לא חוקית של מוצריו. תודה על ההזנה, נשתמע בקרוב. צ'או.